שלום רב לכם, תודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסט סטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי. פינוי יישובים במהלך מלחמת חרבות ברזל, התוכניות, הקריטריונים, ומה שקרה בפועל, וגם מחשבות לעתיד בעקבות האירועים שעליהם נדבר עכשיו, עם דוקטור תת-אלוף במילואים אריאל היימן, חוקר בכיר במכון. שלום רב לך.
שלום גם לך.
אתה פרסמת יחד עם עמית המחקר שלך, אלון ברקמן, את המאמר שלנו בנושא הזה, ואני רוצה לשאול אותך תחילה לגבי תמונת המצב העדכנית. מדובר על כך רבות בתקשורת, אבל זה נשאר איכשהו קצת מעורפל. הנתונים, מספר המפונים או המתפנים על דעת עצמם, בסך הכל, לאן הם פונו או התפנו, אם תוכל לעשות סדר כדי שיהיה לנו גם איזשהו בסיס לדיון, זה יעזור מאוד.
על פי הנתונים שאנחנו מצאנו עד 1 לנובמבר, פונו או התפנו 253 אלף אזרחים, גם מהצפון וגם מהדרום. מתוכם כ-94 פונו או התפנו אל הקהילה, כלומר אל סידורים כאלה ואחרים, שכירת דירות וכו', אבל על ידי המדינה הם התפנו למקומות הללו. 88 אלף פונו למלונות, ו-70 אלף איש התפנו עצמאית, כלומר על דעת עצמם, למקומות שהם בחרו, ללא תאום עם הרשויות, וככה הגענו למספר 253 אלף תושבים. זו הפינוי הגדול ביותר של אזרחים מאז קום המדינה. לא היה כדבר הזה קודם לכן.
איך זה מתחלק, דרום צפון?
זה בערך פחות או יותר חצי-חצי. צריך לזכור שאולי היישוב שעבר את הקושי הגדול ביותר לקריית שמונה, שכמעט פונתה אחרונה ביום שישי אחר הצהריים, כאשר הם התפנו ליותר מ-100 מקומות. יש כאלה שאומרים 180 מקומות שונים, וראש עיר אחד שנשאר בצפון וצריך לנהל את תושביו בכל כך הרבה מקומות על פני מדינת ישראל.
אז זה אירוע חסר תקדים כפי שכבר ציינת, וזה אירוע שמחייב התגייסות, כמובן, לא רק של התושבים למען עצמם, אלא של המדינה שאמורה לספק את המענים. ועל זה אני רוצה לשאול אותך תחילה לגבי תוכניות לפינוי שהיו קיימות לפני המלחמה, על ידי מי, מה התרחישים שבהם דובר, מה בעצם היה קיים במגירה עוד בשישי באוקטובר.
הנחת המוצא הייתה ונשארה עד היום שמדינת ישראל תחליט על פינוי אוכלוסין רק בשל סיכון חיים, או אם האוכלוסייה נשארה ללא קורת גג, וזה לא אמור להתבצע מסיבות אחרות, לא פוליטיות, לא לחצים ולא דברים כאלה. ההחלטה צריכה להתקבל על ידי הממשלה בהמלצת הצבא במקרה ביטחוני, ובהמלצת המשטרה במקרה של אירוע אזרחי. הוא צריך הפינוי הזה, כך גם תוכנן, לעשות על ידי הצבא, כאשר ההשלמה לפינוי זה הקליטה, והיא אמורה להתבצע על ידי אגף פסח, שזה אגף של משרד הפנים, פסח ראשי תיבות של פינוי סעד חללים. תפקידו מראש להכין את מתקני הקליטה למפונים, בעיקרם בתי ספר, מוסדות ציבור, פנימיות, אכסניות, בתי מלון, ולהפעיל אותם, כי צריכה להכין אותם בשגרה ולהפעיל אותם בעת חירום. ההחלטות, הנושאים שיגובשו, היו מספר החלטות טרום מלחמת השבעה באוקטובר. פעם ראשונה שעסקו בנושא הזה היה בשנת 2004, שתי החלטות מהרבעה ביולי ב-2004 ומאוגוסט 2004, והם הגדירו לראשונה את עוטף עזה, רק את עוטף עזה, לצורכי תמיכה כלכלית וחברתית. זה כלל את העיר שדרות ועוד 44 יישובים שנמצאים בטווח של 7 קילומטר. והמספר 7 קילומטר נגע אז ליכולת, לטווח של ירי הטילים והמרגמות מרצועת עזה. כך נקבע מספר 7 קילומטר, מספר שעד היום אנחנו נמצאים איתו. תוכנית שנייה הייתה ב-2012, נקראה מלון אורחים, והיא נתנה, הייתה אמורה לתת מענה לפינוי המוני של עד 300 אלף איש עקב מצב ביטחוני או אסון טבע, ללא הגדרה של מרחק מהגבול, והרשויות המקומיות ברחבי מדינת ישראל גם נדרשו להערך לקליטת אוכלוסייה בהיקף של עד 4% מגודלם. יישוב גדול קולט יותר, יישוב קטן קולט פחות. תוכנית שלישית הייתה תוכנית שנקראת תוכנית מלונית, גובשה בשיתוף של צהל ומשרד הפנים, נועדה לפינוי של 75% מהתושבים בטווח 4 קילומטר, רק לפרק זמן מוגבל של האירוע הביטחוני, גם כאן, גם בצפון, ומעניין שהתוכנית הזאת לא עסקה בערים. לא סדרות, לא קירת שמונה, לא נעריה, רק יישובים בטווח 4 קילומטר מהגבול. כלומר, כבר אנחנו רואים שיש כאן איזושהי סתירה בין תוכנית לתוכנית, כל אחת אמורה לתת מענה. עוד שתי תוכניות שהיו לאורך הדרך, תוכנית מרחק פתוח, קליטת יישובים מסמוכים, סמוכי גדר בדרום ובצפון, 25 יישובים בטווח יותר קרוב של 4 קילומטר. כאן נכנס הנימוק של פשיטה של כוחות מעבר לגבול, חטיפה, ולכן התארגנו רק לטווח הקרוב. והתוכנית האחרונה, תוכנית משב רוח, גובשה בשנת 2022, והיא תוכנית קצת אחרת, שהיא נותנת בעיקר לעוטף עזה ולשדרות, רענון, נותנת אפשרות להוציא את התושבים לרענון. התוכנית הזאת הופעלה פעמיים, פעם אחת במהלך שומר חומות במאי 21, ופעם שנייה בעלות השחר באוגוסט 2022. כלומר, אנחנו רואים שהממשלה עסקה בנושא. זה לא...
ועוד על סמך תרחישים של לחימה.
כן, כן. ותרחישים של לחימה, אבל 7 באוקטובר בעניין הזה לא הפתעה מוחלטת. המדינה עקרונית הייתה ארוחה לעניין הזה.
מעניין מאוד. ועכשיו אני רוצה לשאול אותך, איך זה לעומת מה שקרה בפועל ב-7 באוקטובר, מה מכל הדברים האלה נראה לך אולי הרלוונטי ביותר לדרך שבה המדינה נכנסה לתמונה וסייעה למפונים, ואולי גם נתחיל לדבר על חוסרים או קריטריונים בהמשך שצריכים להיות לנגד עיני כל מי שעוסק בזה, ו... מעל הכל, איך מתכללים את הסיפור הזה?
אז קודם כל, התוכנית שהייתה אמורה, תוכנית מלון אורחים, שהייתה אמורה לפנות תושבים לבתי ספר ולאכסניות בתוך היישובים, לפנות למלון זה בעיה, כי במלון אין שום מעטפת. לעומת זה, לפנות ליישוב כמו הרצליה, תל אביב וכו', בתוך היישוב יש מענים, יש מחלקת רווחה, יש מערכת חינוך, ולכן התוכנית מלון אורחים מראש אמרה נפנה ליישובים קיימים. אבל שום דבר מזה לא קרה, והתושבים, כמו שאנחנו יודעים, פונו בתחילת הדרך אך ורק למלונות, חוץ מאלה שהתפנו בעצמם והחליטו לא ללכת למלונות, אבל המדינה שלחה בתחילת הדרך למלונות, ושתי החלטות הראשונות של הממשלה היו החלטות בדיעבד. הראשונה הייתה מה-12 באוקטובר, שאישרה בדיעבד את פינוי האוכלוסייה בעזה בטווח 4 קילומטר, זה היו 15,000, כמעט 16,000 תושבים, בהתאם לתוכנית מרחק בטוח שהגדרנו אותה קודם, וגם על איזשהו מענק כספי. שבוע לאחר מכן, 6 ימים לאחר מכן, ב-18 באוקטובר, שוב בדיעבד, פינוי של התושבים מגבול הצפון, 27,000 במרחק של 2 קילומטר. היא הסמיכה את שר הביטחון להגדיל את זה ל5 קילומטר, ואכן שר הביטחון עשה את זה ופינה ב-20 באוקטובר את תושבי קריית שמונה, שהם היו עוד 23,000 תושבים ועוד יישובים נוספים. כלומר, די בדיעבד, די ספונטני, די לא מסודר, די ללא מערכת שעובדת כמו שצריך, והיום כל היישובים, גם בצפון, בטווח של עד 5 קילומטר, התפנו, ואין לנו שם תושבים. לאחר מכן הייתה עוד החלטה לגבי ב-19 באוקטובר, שתי קבוצות מאשקלון, שהייתה העיר שבשלב הראשון הופגזה, או נראו עליה הכי הרבה...
יש שם הרבה בתים בלי מיגון.
כן, הרבה בתים בלי מיגון, ונראו עליה הכי הרבה טילים מכל היישובים האחרים, ו... עוד החלטה ב-23 באוקטובר, בדיעבד, אישרו בדיעבד את פינוי תושבי שדרות, ותקופת הפינוי הוארכה מאז עוד ועוד ועוד, ונכון להיום נקבע שמפונים שפונו למלונות יוכלו לשהות בהם עד ה-7 ביולי 2024, פרט לתושבי אשקלון שכבר המועד הפינוי שלהם הסתיים. כלומר, אנחנו רואים מערכת תגובתית, לא מערכת מתכננת, לא מערכת עובדת בצורה מסודרת, ותגובתית, אמנם על הבסיס של הדבר הזה, ובעיקר לא היה מי שינהל את האירוע.
אז זו בדיוק השאלה הבאה שלי, וזה כבר אולי במעבר מהתיאור לניתוח והלאה למסקנות. האם בכלל יש גוף שמדינת ישראל מגדירה כאחראי על לפרויקט הזה, לכשהוקם, תגיד, גם אם זה אולי בצורה ספונטנית, יש מישהו שדרכו עוברות כל ההחלטות, הוא זה שבעצם מבחין בין התפקיד של כל אחד מהשחקנים המשניים, או שאין בכלל סרט כזה בישראל?
אין במדינת ישראל גוף שיש לו אחריות, סמכות ותקציב לטפל בעורף של מדינת ישראל, הן באירוע ביטחוני כמו האירוע הזה, והן, אולי נתייחס לזה בהמשך, גם ברעידת אדמה. אין גוף כזה. אין דבר כזה. פיקוד העורף, צריך להבין, הוא עושה דברים היום במדינת ישראל, כי הוא לוקח אחריות על דברים שהוא לא אחראי עליהם. הוא נכנס לוואקום, על זה מגיעה הערכה רבה. אבל הוא, כמו פיקוד מרכז, פיקוד צפון, פיקוד דרום, שאחראי על הביטחון בגבולות, פיקוד העורף אחראי על הביטחון בעורף. הוא לא אחראי על מערכת התראה לרעידות אדמה, מנושא שהוא לקח עליו אחריות. הוא לא אחראי על הפינוי מעבר להוצאה של התושבים החוצה. הוא לא פינוי אחראי על לאן הם יקלטו. זה אמרנו קודם משרד הפנים. אין גוף שרואה את כל התמונה ביחד, שמכניס תחת כנפיו את פסח, את מלח, את פיקוד העורף, את כל הגורמים ביחד, מסתכל על התמונה המלאה, ועושה סדר במהלך, למשל של הפינוי מתחילתו ועד סופו.
זה תוצאה של החלטות שלא לקחו בחשבון את מה שאתה אומר עכשיו, או שבתיאוריה אמור להיות דבר כזה, אבל בפועל לא קרה?
אין. היה פעם משרד העורף. הוא היה שנה וחצי, משרד הביטחון התנגד לקיומו, כל הגוף הזה, המשרד הזה פורק, וכל הסמכויות שלו נקלטו בתוך משרד הביטחון. משרד הביטחון, עסוק היה בשר הביטחון, עסוק היה בלחימה ובצדק רב. העורף נשאר מאחור, ואין במדינת ישראל, אני חוזר על המשפט הזה פעם שלישית, ואני בקשר של רעידות אדמה, אני כבר חוזר על זה שנים רבות, אין במדינת ישראל גוף אחד שאחראי על מכלול הנושאים של העורף. זה גם כולל חינוך ורווחה ופינוי גופות במקרה של רעידת אדמה, לא במקרה הזה, לשמחתנו בינתיים. אין גוף כזה, לצערנו הרב, במדינת ישראל. הממשלה לא החליטה מעולם על הקמתו, והוא לא קיים. רחל, צריך לזכור, כולם מפנים מבט לרחל, רשות החירום הלאומית, אבל רחל אין לה אחריות וסמכות. רחל זה גוף מתאם. הוא איננו גוף שיכול לתת הנחיות הוא יושב במשרד הביטחון, הוא לא יכול להנחות בהנחיה את משרד השיכון, או את משרד החינוך, או את משרד הרווחה.
אז בוא נסכם את הדברים עם הקריטריונים החשובים שאתם גם מציגים אותם בצורה מאוד מפורטת במאמר שאנחנו ממליצים לקרוא. ועוד המלצות, ורציתי בהזדמנות הזאת גם לשאול אותך לגבי האתגר הזה שעדיין קיים, בעיקר בצפון, אחרי כחצי שנה של מלחמה, של ירי תלול מסלול. Okay. בחלק מהמקרים גם מדובר בירי שקשה מאוד לתת עליו התראה, כמו נגד טנקים, טילים כאלה שיכולים לפגוע במהירות קצרה, גם בזמן קצר מאוד, אבל גם בטווח קצר מאוד. מה בעצם יכול להיות המענה במקרה כזה, ואיך זה בכלל יכול להיות מתוכנן מראש?
אז במאמר הזה, המאמר שלי ושל אלון ברקמן, אנחנו הצענו 4 קריטריונים חדשים, שעל פיהם בעתיד צריך לבצע פינוי. והקריטריונים הם סכנה של חדירה קרקעית ואפשרות של השתלטות על יישוב, אם יודעים שזה עומד לקרות, צריך לפנות את התושבים. סכנה של ירי טילי נונטט, כולל טילי נונטט בעלי ביות כזה או אחר, ביות אופטי או אחר. סכנה של צליפה ישירה, ויש לא מעט יישובים שבצפון שנמצאים במצב הזה, ומידע מודיעיני לגבי איזושהי פעילות עוינת ספציפית שמסכנת תושבים באופן חמור ומיידי. וכמו שאמרת, אין את קריטריון הירי תלול מסלול, ולא מעט נשאלנו על השאלה הזאת, והתשובה היא פשוטה. היום מדינת ישראל כולה נמצאת תחת איום של ירי תלול מסלול, ולכן אין משמעות לטווח הקצר או לטווח הארוך. יתרה מכך, דווקא היישובים שנמצאים קרוב לגבול, ברובם יש ממדים. ובמקומות קצת יותר מרוחקים מהגבול אין ממדים. ולכן להשתמש בקריטריון הזה, בעצם אם תתחיל לא עלינו מלחמה בעצימות גבוהה עם,
מדברים
עם,
על זה,
עם לבנון, אז כל מדינת ישראל נמצאת בפוטנציאל לפינוי. אז לאן תפנה? אחד יכול להתפנה לביתו של השני, אבל אין לזה שום משמעות. ולכן הורדנו את הקריטריון הזה כקריטריון לפינוי של תושבים.
אוקיי, אז מה כן בעצם? מה לדעתכם צריכים להיות הקריטריונים הקובעים שאמורים להיות בעצם גם, הייתי אומר, האלף בית להתנהגות של גופי השלטון, של בעלי הסמכות, וגם אם תוכל להסביר איך לדעתך צריכה להתנהל המדינה מבחינת חלוקת סמכויות ותכלול של האירוע, כדי שלא ניקלע למצב שבו אחד מסתכל על השני ולא ברור מי אמור לקחת אחריות.
תראה, את הקריטריונים האלה, מי שכרגע אנחנו ממליצים במסמך שכתבנו, זה לממשלה, למשרד הביטחון ולרחל לקבל את ההמלצות לגבי הקריטריונים הללו. באופן מעשי, מי שיכול לקבל את ההמלצות הללו כרגע ולהשתמש בהם, זה באמת רחל, אבל כגוף מתאם וגוף ממליץ. כלומר, משרד הרחל יכולים, נניח, והם יאמצו את הקריטריונים הללו, בבוא העת הם יכולים להמליץ לממשלת ישראל לפנות יישובים כאלה ואחרים על פי הקריטריונים הללו. וההמלצה חוזרת ונשנית, להקים גוף עם אחריות וסמכות ותקציב, לנהל את העורף של מדינת ישראל, הן באירוע ביטחוני כמו האירוע הזה, והן באירוע של רעידת אדמה. ואני אקח רק את האירוע הזה. אחרי זמן הוקמה מנהלת תקומה לדרום. לצפון אין מנהלת. לו היה קיים גוף כזה, על פניו ובבסיס של הגוף הזה, הייתה אחריותו לטפל בכל המפונים בצפון, שהיום אין מי שמטפל בהם. על כך זועמים, כועסים ראשי הרשויות בצפון. אין תקומה לצפון. אם היה גוף כזה במדינת ישראל, אחריות, סמכות ותקציב, הנושא הזה היה מטופל על ידה.
כי בעצם, אם אנחנו רוצים לסכם, אלה שהרימו את הדגל היו ראשי הרשויות המקומיות, כי הם כמובן כאבו את כאבם, וכמובן שמו בראש מעייניהם את כל מה שהתושבים שפונו היו זקוקים לו, כולל עניינים של מסגרות חינוך, כולל עניינים של עבודה, של פרנסה. אבל אם הייתה תוכנית שהייתה אמורה לטפל גם בנושאים האלה, אז זה לא היה אמור אפילו לעלות על הפרק.
הכל היה נראה יותר טוב, אבל אני אפילו לא מדבר על תוכנית. אם היה גוף. שהיה מסתכל על כל הצפון כמערכת אחת, כמו שאמרת, מפינוי התושבים, דרך דאגה לחינוך, דרך דאגה לרווחה שלהם, דרך השיקום שלהם, השיקון שלהם בתקופה הזאת, שיקום הבניינים לאחר מכן. הוא מסתכל על כל, זה מערכה אחת. זה לא מערכה מלחמתית, אבל זה מערכת עורף אחת. אם היה גוף כזה, הכל היה נראה הרבה יותר טוב.
אנחנו כמובן נמצאים בערך חצי שנה אחרי תחילת המלחמה, ועדיין אנחנו לא יודעים מתי המשבר הזה, שעליו דיברנו עכשיו, יסתיים ואיך. אבל בכל מקרה נתת לנו כמה כיוונים למחשבה וגם פתרונות שהמדינה כמובן נדרשת לתת עליהם את הדעת. תודה רבה לך, דוקטור אריאל היימן.
תודה גם לך.
תודה רבה שהצטרפתם אלינו לפודקאסט סטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי. את הפרק הזה נקדיש ליום השנה ה-45 לחתימת הסכם השלום בין ישראל למצרים. וחשוב דווקא בימים אלה בעת מלחמה להזכיר את ערכו של השלום. מאז חתימת ההסכם ההיסטורי במרץ 1979 שירתו בקהיר 14 שגרירים ישראלים. יש לנו את הכבוד לארח איתנו כאן היום את השגריר ה-13, דוקטור דוד גוברין, שכיהן בתפקיד בין 2016 ל-2020 ומשמש מאז 2021 כשגריר הישראלי הראשון במרוקו. שלום דוד ותודה רבה שהצטרפת אלינו.
שלום אופיר.
מעבר לחתימת הסכם השלום, אנחנו מציינים כאן היום אירוע משמח נוסף, והוא צאת ספרך החדש, שותפות בצל יריבות, היחסים עם ישראל מבעד לעיניים מצריות. אז קודם כל, ברכות חמות על צאת הספר.
תודה רבה.
ואני ארצה לשאול אותך, בהתחלה, א', למה החלטת לכתוב את הספר הזה, אחרי השליחות שלך במצרים, וגם איך בחרת את שם הספר, ומה הכוונה שעומדת מאחוריו?
טוב, ההחלטה לכתוב את הספר גמלה בליבי במהלך השליחות שלי במצרים. נוכחתי לדעת כל פעם שהגעתי לארץ שקיימת התעניינות רבה מאוד, סקרנות רבה מאוד וצמאון מצד קהלים רבים ורחבים לדעת מה באמת קורה במצרים. נשאלתי הרבה מאוד שאלות וראיתי שזה חלק מהשליחות הציבורית הממלכתית שלי, לבוא ולחלוק את הניסיון ואת הידע ואת התובנות שצברתי, ולרכז אותם בספר, כדי שיהיה באמת נגיש לציבור, כדי שהציבור יוכל לבוא ולהכיר וללמוד על מערכת היחסים המאוד מורכבת שקיימת בינינו לבין הגדולה והחשובה שבמדינות ערב, והיא מצרים.
צריך להגיד שזה באמת ספר רחב יריעה שמכסה הרבה מאוד אספקטים עכשוויים והיסטוריים בקשרים בין שתי המדינות.
שאלת לגבי הכותרת. הכותרת שבחרתי היא שותפות בצל יריבות, מכיוון שכפי שציינתי, היחסים מצרים יחסים באמת מאוד מורכבים. ובמסגרת היחסים ישנן שיתופי פעולה שאנחנו מקיימים עם המצרים, בין אם זה במישור המדיני, בין אם זה במישור הביטחוני, בין אם זה במישור הכלכלי. במצד שני, קיימת גם יריבות מסוימת שבאה לידי ביטוי, למשל בזירה הדיפלומטית הבינלאומית, זירת האום. קיימת גם יריבות לא פעם בנושאים אזוריים כאלה ואחרים. ולכן חשוב היה לבוא ולהבין את המורכבות הזו באמצעות הכותרת שאני רומז עליה, שותפות בצל יריבות. אכן קיימת שותפות, שותפות שהיא מאוד מאוד חשובה, שותפות אסטרטגית. השלום הוא נכס אסטרטגי ללא ספק לשתי המדינות, ויחד עם זאת, למרות היחסים הללו, יש גם יריבויות בינינו לבין המצרים בזירה האזורית וגם בזירה הבילטרלית.
טוב, אנחנו בטח ניכנס עוד מעט יותר לפרטים, למה אתה מתכוון בנושאים יותר נקודתיים וספציפיים, אבל אני רוצה ככה עוד טיפה להתעכב על שם הספר. הספר הזה נכתב אחרי 4 שנים, כאמור 2016 עד 2020.
2019 בפועל.
בפועל 2019, ותקופתו של הנשיא עבד אל פתח א-סיסי, ונשאלת השאלה, האם... בסופו של דבר היחסים בין ישראל למצרים הם יחסים דינמיים. אם הספר הזה היה נכתב בתקופה אחרת, למשל בתקופה של מובארק, האם הכותרת הייתה נשארת אותה כותרת, או שהיה מתאים אולי לבחור כותרת אחרת? ובאופן כללי, איך בעצם היחסים עוצבו בתקופתו של הנשיא עבד אל פתח א-סיסי? איך האינטרסים הפנימיים ואולי האזורים המשתנים של מצרים השפיעו על הכיוון שאליו היחסים האלה הלכו, ואני עוד מסתכל עוד לפני המלחמה, שתכף אולי נדבר עליה, ומה שקורה היום בקשרים, אבל איך אתה מסכם פחות או יותר עשור לשלטונו של הנשיא א-סיסי?
אז תראה, יש כמובן קווי דמיון ושוני בין שתי התקופות האלה, תקופתו של מובארק, שהיה בשלטון 30 שנה, ותקופתו של סיסי, שבעצם התחילה ב-2013 ועד היום. הדומה הוא כמובן שמדובר בשני המקרים בשלטון מאוד ריכוזי, שלטון סמכותי על כל מה שמשתמע מכך. יחד עם זאת, צריך לזכור שסיסי בעצם עלה לשלטון אחרי האביב הערבי. האביב הערבי היווה אירוע דרמטי, כמובן, אירוע היסטורי ודרמטי בכל האזור ובמצרים בפרט. מבחינתה של מצרים, אנחנו נוהגים להסתכל על האביב הערבי כאיזושהי התפתחות של הנה אוטוטו דמוקרטיה, ליברליזם, זו לפחות הייתה הראייה בתחילת הדרך, אבל מבחינתם של המצרים, ובוודאי וודאי מבחינתו של המשטר המצרי, זו הייתה קטסטרופה, זה היה, אם תרצה, ה-9-11 של מצרים, משום שבעקבות האירוע הזה המדינה פשוט קרסה. המדינה חדלה ממש לתפקד לתקופה קצרה, ופשוט המערכות קרסו, והמסקנות שנגזרו מהאירוע הזה היו מסקנות מאוד מאוד חשובות להמשך הדרך. ואחת המסקנות של המשטר של הנשיא סיסי הייתה שצריך לחזק את האחיזה בכל מה שקשור במדיניות הפנים, וזה מצא לידי ביטוי בהצהרה של חופש הביטוי, במעצרים גדולים יותר, בהגבלות על העיתונות, על מערכת המשפט וכדומה. הנושא הזה הוא בהחלט, בהחלט השפיע על, על התפקוד ועל האופן שבו מצרים פעלה במהלך שלטונו. צריך לזכור שאחד המאפיינים המרכזיים של שלטונו של סיסי הוא ההסתמכות המאוד מאוד גדולה והרבה על הצבא. הצבא תמיד שיחק במצרים תפקיד מרכזי, גם בחיים הפוליטיים מאחורי הקלעים וגם בכלכלה, אבל נראה שבמהלך תקופתו של סיסי הצבא שיחק תפקיד יותר מרכזי, וזה גם נובע מהעובדה שסיסי, להבדיל ממובארק, לא הסתמך על גורם אזרחי כמו המפלגה הלאומית הדמוקרטית כפי שמובארק עשה, אלא בעצם הסתמך על הצבא ומנגנוני הביטחון כדי לקיים את השליטה.
והאינטרסים הביטחוניים של מצרים בתקופה של הסיסי, תקופה כאמור של אתגרים חדשים, של אנרכיה, של טרור, וגם אינטרסים כלכליים מול מדינה שעמדה מול מצוקות לא פשוטות, איך הם הקרינו גם על היחסים שלנו, של ישראל עם מצרים בשנים האלה, בעשור האחרון?
טוב, הטרור כמובן הביא לשיתוף פעולה הדוק בתחום הטרור. הטרור שעיקרו היה בסיני, אבל לא רק, גם במצרים מגופה, היווה סוגיה מאוד מאוד משמעותית למשטר המצרי. כמובן שישראל מבחינה זו היא הייתה נכס, כפי שאני מעיד על כך בספר. פורסם על כך הרבה מאוד, כך שהדברים ברורים וגלויים. אין ספק שהמאבק המשותף הזה בטרור היה למען האינטרסים של שני הצדדים. כמובן שמצרים ראתה בטרור כדבר שיכול לערער את היציבות הפנימית ואת המשטר. וכמובן שישראל לא רצתה, או עשתה את כל מה שהיא יכולתה, כדי למנוע זליגה של הטרור מסיני אל עבר ישראל. ככה שהאינטרסים פה בהחלט חפפו, ושיתוף הפעולה היה פורה ועדיין פורה.
אז זה באמת אספקט של שותפות, אם אנחנו ככה חוזרים לכותרת הספר שבחרת. ואני רוצה קצת לקחת אותנו לעוד נושא שאתה דן בו בספר, והוא היחסים בין מצרים לחמאס. הרבה אנשים כאן בישראל, אני חושב, קצת מבולבלים כשהם רואים את העמדה של מצרים במלחמה הנוכחית שכרגע אנחנו חווים, שמצד אחד מצרים, אפשר להגיד, מסתכלת על חמאס כתנועת בת של האחים המוסלמים, אותה תנועה שהנשיא הסיסי הדיח אותה ב-2013, את אותו נשיא מורסי שפעל מטעם התנועה, ומצד שני, הקריאות של מצרים, האמירות הרשמיות מתחילת המלחמה, הם כמובן לא התייצבות לצידה של ישראל ונגד תנועת הבת של האחים המוסלמים, אותה תנועה שהוא גם הייתה בקשרי טרור כאלה ואחרים עם השלוחה של דאש בסיני בעשור הקודם, אלא הם דווקא קוראים לישראל לעצור את האש, הם מזהירים כמובן מפני פעולה ישראלית שתתקרב לגבול רפיח ועלולה להקרין בצורות כאלה ואחרות על מצרים. ואני יודע שאתה באמת נוגע גם בנושא הזה ובהיסטוריה של הקשרים בין מצרים וחמאס מאז ההפיכה בעזה ב-2007, ואיך אתה באמת רואה את ההתפתחות של הקשרים בין שני הצדדים האלה, בין קהיר לעזה, לאורך בעצם כמעט שני עשורים.
טוב, אז כפי שציינת, באמת תנועת החמאס היא חלק מתנועת האחים המוסלמים, והאחים המוסלמים זה גורם האופוזיציה גדול והמשמעותי ביותר במצרים. ומטבע הדברים, מצרים מתייחסת אל חמאס בצורה מאוד מאוד חשדנית. חשדנית בגלל הקשרים עם תנועת האם, תנועת האחים המוסלמים. זה הדבר הכי בסיסי מבחינה אידיאולוגית. מבחינה מעשית, צריך לזכור שתנועת חמאס היא תנועה שמקיימת קשרים, גם עם גורמים בעייתיים אחרים מבחינת מצרים, החל באיראן וחלה בקטר. רק לפני יומיים, ישמעאל הנייה ביקר באיראן. זה מראה לך על התמיכה, לא רק הפוליטית, אלא גם הפיננסית, שתנועת חמאס נהנית מאיראן, וזה כמובן לצנינים בעיני מצרים, מכיוון שאיראן נתפסת כגורם חתרני באזור. לא יודע אם נגיע לזה, אבל ראה מקרה התמיכה האיראנית בחותים ובנזק שנגרם לביטחון הים האדום, וכמובן גם על ההשלכות המאוד משמעותיות על מצרים בעניין הזה.
נכון, ירידה של בערך בין 40-50% בתעבורה ובתמלוגים נכון. שמצרים מקבלת מתעלת סואץ.
שזה מקור הכנסה מאוד משמעותי למצרים, כמובן. Mm-hmm. עכשיו, צריך לראות את, את הקשרים שחמאס קיימה בזמנו עם הג'יהאד האסלאמי ועם דאש גם, כגורם שמאוד, כרקע מאוד מאוד מטריד את מצרים, מפני איזושהי פעילות שלא תהיה תחת שליטתה ותחת מרותה ותחת ריבונותה המלאה. וזה היה קיים במשך תקופה מאוד מאוד ארוכה, כאשר נקודת המפנה, הייתי אומר, הייתה 2007 עם השתלטות חמאס על הרצועה. ברגע שחמאס נהיה ריבון על הרצועה, אני חושב שהחשש המצרי גבר. ולכן מצרים בדרך שלה פעלה כדי לבוא ולהבטיח שהקשרים של חמאס עם אותם ארגונים לא יפגעו בביטחון הלאומי. הייתה פה גם פעילות מסוימת, מוגבלת, של מצרים כדי לעצור את, את ההברחות, למרות שהיום בוודאי אנחנו יודעים את זה, אבל גם אז ידענו שההברחות לא הסתיימו, ההברחות מסיני אל עבר רצועת עזה. ומה שקרה, מה שקרה בפועל זה שמצרים ניסתה ככל האפשר לפקח על ה... על הגורם, על הארגון הזה שנקרא חמאס, וכמובן קיימה איתו קשרים במידה כזו או אחרת. אני רק רוצה להזכיר לך שבעשור הקודם היה שלב שבו חמאס הוא הוגדר כארגון טרור במצרים, זאת אומרת זה הגיע עד לידי כך.
נכון, בסוף הם לא השלימו תהליך הזה עד הסוף, אלא נסוגו והגיעו לאיזה שהן הבנות עם חמאס.
נכון, כי בסופו של דבר יש מה שנקרא ריאל פוליטיק, ובסופו של דבר מצרים רצתה לשמור על ערוצים פתוחים עם חמאס, כדי באמת להצליח להשפיע ככל שניתן. אבל כפי שאמרתי קודם, חמאס יש לה, זו תנועה שיש לה קשרים גם עם קטר, גם עם איראן, גם עם גורמים אחרים, בינלאומים אחרים, שמצרים לא יכולה לעצור ולמנוע, ו... מצרים מבחינה זו חוששת מההשלכות שיהיו לכך. מעבר לכך, אני חושב שמצרים הצליחה להכיל או להשפיע על תנועת החמאס לפעול במנופים שיש לה. אחד המנופים המשמעותיים ביותר הוא שבעצם רפיח מהווה השער היחיד שיש לרצועת עזה בעצם לכלל העולם, ובאמצעות הקשרים המדיניים שהיא טיפחה. אבל אני חושב שהחשדנות במידה רבה עדיין קיימת, וכך בעצם זה ממשיך להתנהל עד היום.
כן, אתה הזכרת את הידידות האחרות של חמאס, את קטר, את איראן, אולי אפשר גם להוסיף את טורקיה, כמדינות שניסו ככה לבחוש ברצועת עזה, ולשחק בחצר האחורית של מצרים, כמו שמצרים תופסת את זה. ואני חושב שבשנים האחרונות, מאז בעצם צוק איתן ב-2014, מצרים הצליחה למצב את עצמה כמתווכת, המקובלת, על הפלגים הפלסטינים וגם על ישראל, כל פעם כשהייתה הסלמה והיו סבבי לחימה, ובמידה מסוימת זה קורה גם במלחמה הנוכחית. עכשיו, די ברור למה ישראל העדיפה את מצרים, על רקע זה שמצרים חולקת איתנו את החשדנות הבסיסית הזאת שתיארת כלפי חמאס, וכמובן יש לה גם את מנופי הלחץ שהזכרת, אם זה מעבר רפיח, ואם זה הקשרים הישירים שיש לה כמי שיש לה, כמדינת הגובלת בעזה. אבל נשאלת השאלה, מעבר לאינטרס הישראלי, מה האינטרס של מצרים? איך אתה מבין, בעיניים המצריות, כמו שאתה תיארת בספר, את הגורמים, את המניעים שדוחפים את מצרים, להיות כל כך מעורבת בתוך ההליך הזה בין ישראל לבין חמאס ושאר הפלגים בעזה?
המעורבות של מצרים כמתווכת בין ישראל לבין חמאס מעניקה למצרים מעמד אזורי, ובעצם מוכיח את העובדה שלמצרים יש תפקיד מרכזי בסוגיה הפלסטינית, בין אם מדובר בקשרים עם בתיווך בין ישראל לבין חמאס, ובין אם מדובר, כפי שהיה בשנות ה-90, זה מאוד מאוד היה פעיל, בין הקשרים בין ישראל לבין אש"ף, לבין הפתח וכדומה. זאת אומרת, למצרים חשוב מאוד, קודם כל, להכיל ולמנוע הסלמה באזור. הסלמה באזור, הסלמה בין ישראל לבין חמאס, עלולה ומקרינה גם על מה שקורה במצרים גופה, יוצרת אי שקט, ויכולה להורר בהחלט לפגוע ביציבות הפנימית, בגלל ההזדהות הבסיסית שיש לרבים מתושבי מצרים עם הפלסטינים. זה דבר אחד שהיא רוצה למנוע, זאת אומרת אינטרס לאומי פנימי. הדבר השני, היא רוצה לחזק את מעמדה בזירה הבינלאומית, ופה חשוב מאוד כמובן הנושא, העניין האמריקאי. המצרים במשך שנות ה-90 עשתה את זה בהצלחה רבה, היא הייתה שחקן מרכזי בכל מה שקשור לתהליך השלום, כפי שאנחנו יודעים, היא הייתה בהחלט מתווכת מרכזית שהצליחה להביא להישגים ולחתימה של הסכמים בינינו לבין הפלסטינים במצרים עצמה, ולכן מצרים רואה חשיבות רבה מאוד לתיווך הזה, הן ברמה של הזירה הפנימית והן מבחינת היוקרה ודעת הקהל הבינלאומית, וכמובן הקשרים עם ארצות הברית.
כן, באמת אני חושב שהשיחות הראשונות שקיבל הנשיא הסיסי מהנשיא ביידן מוושינגטון היו על רקע המאמצים של מצרים בנושא התיווך עם ישראל, וזה בהחלט ממצב את מצרים כשחקנית מרכזית. עכשיו, כשאנחנו מדברים על השותפות שעליה הצבעת בין ישראל למצרים, אנחנו רואים שבניגוד למשל לירדן, השגריר המצרי עדיין כאן, ירדן כבר החזיר את השגריר שלה לאמן. אנחנו שומעים על משלחות ביטחוניות שמגיעות ועוברות בין ירושלים לבין קהיר. לפחות על חלקן אנחנו שומעים. כולל ביקור של ראש המוסד לא מזמן שפורסם. אנחנו יודעים על קשרי אנרגיה וגז שהולכים וממשיכים. לעומת זאת, כשאנחנו מסתכלים על המצב הפנימי בתוך מצרים, על דעת הקהל, התמונה היא הרבה יותר עגומה. אם זה ביקורת מאוד קשה בעיתונות, אם זה קריאות לסילוק השגרירה הנוכחית במצרים שמגיעות מכל מיני חברי פרלמנט ואיגודים מקצועיים, אם זה קריאות לחרם על ישראל ועל הנורמליזציה איתה, ואפילו על חברות בינלאומיות שמזהות בצורה כזו או אחרת עם ישראל. ואתה יודע, מדברים הרבה על היום שאחרי המלחמה בעזה, וגם ליחסים בין ישראל למצרים יהיה את היום שאחרי. ונשאלת השאלה, איך אפשר או איך יהיה נכון לשקם אותם ולנסות באיזשהו מקום לצמצם את הפער הזה שרק הלך וגדל בחצי שנה האחרונה בין המישור הרשמי הביטחוני לבין היחסים בין העמים.
טוב, נגעת בשאלה מאוד מאוד מקיפה, אני אשתדל לענות עליה. קודם כל, רציתי לציין כבר קודם לכן, היחסים בינינו לבין מצרים לא מצמצמים אך ורק ליחסים הצבאיים. יש יחסים כלכליים, יש יחסים מסחריים. ייצוא הגז, הסכם שעליו חתמנו לפני כמה שנים, ממשיך ונושא פרי לשני הצדדים. למצרים יש שני מתקני הנזלה, זה דבר שמשרת לטובתה של ישראל, מכיוון שישראל בעצם מייצאת את הגז למצרים, ומצרים מייצאת אותו לאירופה באמצעות שני מתקני הנזלה שקיימים לחופי הים התיכון. יש גם סחר שקצת ירד בשנים האחרונות, אבל בהחלט חשוב לציין גם את הדברים הללו. זאת אומרת, זה במישור הממשלתי. במישור הציבורי העממי, אכן יש פה פער מאוד מאוד גדול וקושי מאוד מאוד גדול לנו כדיפלומטים ישראלים או כישראלים בכלל לבוא ולפתח קשרים עם חברה אזרחית במצרים. יש שני גורמים מרכזיים מאוד עוינים את ישראל בזירה המצרית וגם מאוד קולניים, זה האסלאמיסטים וזה הנצריסטים. שני גורמים שמתנגדים לנורמליזציה, מתנגדים לקשרים עם ישראל ומערימים הרבה מאוד קשיים. גם העניין הזה מתקשר לחרם התרבותי שבפועל קיים בין ישראל למצרים. חשוב לזכור שההיבט התרבותי הוא היבט מאוד מאוד חשוב, מכיוון שהקשרים תרבותיים יוצרים אמפתיה, יוצרים קרבה בין הצדדים, והם עשויים, אולי, אני מקווה ככה בבוא היום גם ליצור איזשהו מצב של פיוס והבנה טובה יותר. בכל אופן, הקושי הגדול שלנו הוא כמובן לחדור ולהגיע ליעדים ולקהלים רבים ככל שניתן. זו משימה לא פשוטה. צריך לזכור שבסופו של דבר אנחנו עוסקים בקשר בין עמים שהתחנכו על תפיסות ועל חינוך וספרי לימוד, ושאתה עסקת בהם רבות וחקרת אותם. כך שהפלטפורמה הזו היא כבר מלכתחילה, היא פלטפורמה, היא בעייתית, מכיוון שהדימוי של ישראל בעיני מרוב המצרים הוא דימוי, הוא דימוי שלילי, הוא דימוי מאוד מאוד בעייתי, ולכן גם הגישה מאוד מאוד ביקורתית.
עכשיו אגב גם אין טיסות בין המדינות, נפסקו מאז תחילת המלחמה, אם היו גם איזה שהם מגעים בין אזרחים, במיוחד תיירים ישראלים שהגיעו למצרים ולסיני, גם זה כמעט נעצר.
כן, יחד עם זאת צריך לזכור שאנחנו חייבים לחתור לזה, אנחנו חייבים לחתור להרחבה של קשרים בין אנשי עסקים, בין גורמי חברה אזרחית, ככל שניתן, כי בסופו של דבר זה מה שייצור את השלום בין העמים ולא רק בין הממשלות. אנחנו עושים ככל יכולתנו בעניין הזה, אבל צריך לזכור, כפי שאמרתי קודם, יש את הפלטפורמה של החינוך, של האידיאולוגיה, של התפיסות, ויש גם את ההיסטוריה של 5 מלחמות בינינו לבין מצרים, וזה כמובן דבר שמעיב, אבל אנחנו חייבים לחתור לתרבות של שלום ולשיח שיהיה שיח מכבד, שיח של הבנה וכבוד הדדי.
טוב, נקווה שאולי מתוך המשבר הנוכחי, בזירה הפלסטינית גם ייווצרו אולי הזדמנויות חדשות שיעזרו לשתי המדינות להתקרב גם במישור הזה. אני רוצה שאלה אחרונה, אתה היום שגריר ישראל במרוקו, למעשה השגריר הראשון שלנו שם, ואתה אולי השגריר היחיד בכלל בכל מערך החוץ של מדינת ישראל, שהיה גם שגריר במדינת שלום ישנה, כמו מצרים, היית גם ראש מחלקת ירדן במשרד החוץ, אז אתה גם מכיר את ירדן, שתי מדינות השלום הראשונות, וגם עם הסכמי אברהם מונית לשגריר הראשון שלנו במרוקו, ויהיה מאוד מעניין לשמוע את הפרספקטיבה השוואתית שלך, על רקע הניסיון שצברת בשנים האחרונות, במיוחד, אולי האם יש משהו שאפשר ללמוד דווקא מהמדינות החדשות, ממדינה כמו מרוקו, מהחום, ומהיחסים שהתפתחו בקצב יחסית מהיר בשנים האחרונות, ואפשר ליישם אותו אולי גם במצרים, ומהצד השני, אפשר אולי גם לחשוב איך ישראל יכולה לפעול כדי שהשלום החדש עם מרוקו, וכמובן עם מדינות אחרות של הסכמי אברהם, גורלו יהיה טוב יותר משל הסכמי השלום הראשונים, והוא לא יהפוך גם כן למה שמכנים אותו שלום קר.
כן. אז תראה, טוב, קודם כל, אחד ההבדלים הבולטים ביותר הוא הנושא וערך הסובלנות והדו-קיום שקיים ומאוד מאוד מפותח במרוקו. זה רק כשאתה מגיע ואתה נמצא ואתה חי במדינה, אתה רואה באמת את עד כמה הוא עמוק ועד כמה הוא מושרש בקרב אוכלוסייה רחבה. הקהילה היהודית במרוקו חיה במשך שנים רבות לצד הקהילה המוסלמית, בדרך כלל היו יוצאים מן הכלל, כן, אבל בדרך כלל בקשרים טובים, בדו-קיום באמת מכבד ומוצלח ופורה. ואכן כשהיהודים עזבו, כשיהודי מרוקו עזבו ועלו לישראל, אז עד היום אני נשאלנו מתי הם חוזרים, מתי הם מגיעים חזרה. הדו-קיום הזה היו לו הרבה מאוד ביטויים, בארוחות שבת, משותפות, בתפילה, ביחד לגשם, שיהודים מוסלמים קיימו ביחד. דברים מאוד מאוד יפים ומבורכים. אז זה דבר ראשון, ואני שמח שבאמת מרוקו היא זו שמונתה להיות ביחד עם ישראל, יושבת ראש משותפת לוועדה, אחת מהוועדות של פסגת הנגב, שתעסוק בסובלנות וחינוך. אני חושב שיש לנו באמת הרבה מה ללמוד מבחינה זו ממרוקו, ולפתח את זה גם מול מדינות האזור שלנו, ככל שניתן כמובן. הדבר השני, צריך לזכור שהקשרים בין החברה האזרחית המרוקאית והחברה האזרחית הישראלית היו ופרחו עוד גם לפני הסכם השלום. היו פה משלחות שונות שהיו מגיעות, מכיוון שבמרוקו יש הפרדה בין משהו ממשלתי לבין משהו ציבורי, עממי. והמשטר במרוקו תמיד אפשר הגעה של גורמים אזרחיים ופיתוח קשרים כאלה. בסופו של דבר, פיתוח הקשרים האלה הוא דבר חשוב ביותר, כי הוא הגשר בין העמים, הוא זה שבאמת יכול לבוא ולהרחיב את היחסים בין המדינות, וזה דבר שהוא מאוד חשוב. אז אם ככה שני דברים מאוד מאוד בולטים ביחס כשאתה משווה את מרוקו לעומת מצרים, אחד זה הנושא הזה של ערך של הסובלנות וההכרה באחר, והדבר השני הוא העניין הזה של קשרים שהיו ועדיין בין שתי החברות האזרחיות.
נכון, במצרים כמעט כבר אין יהודים. אני חושב ממש יהודים בודדים, לעומת אולי הקהילה הכי גדולה בעולם הערבי של יהודים, עדיין נמצאת וחיה במרוקו.
כן, באמת במצרים ישנם יהודים בודדים, כפי שציינת, במרוקו מספרם מוערך פחות או יותר ב-2000. והקהילה היהודית במרוקו ממשיכה לפעול ולקיים תפילות ואירועים בערים שונות. יצא לי להשתתף בלא מעט אירועים כאלה, ולשמחתי, וכמובן שזה דבר שהוא מאוד מאוד מבורך ומחמם את הלב.
כן, טוב, אז דוקטור דוד גוברין, השגריר הנוכחי שלנו במרוקו, השגריר הקודם במצרים, מחבר הספר שותפות בצל יריבות. אני מאוד מאוד מודה לך שקיבלת אותנו בנוכחותך, ונקווה שנזכה לחגוג עוד הרבה ימי ציון לשלום עם כל שכנותינו.
תודה רבה, תודה רבה לכם.